אז אנחנו צריכים להשלים את שבוע שעבר. לא למדנו את פרשת בשלח, וגם את עכשיו יש לנו את פרשת יתרו. אז ננסה לעשות את זה קצת במהירות, כמה שניתן. אז בפרשת בשלח יש לנו אולי שתי סוגיות שקשורות לנושא שלנו, של ירושלים והמקדש והקורבנות. קודם כל בשירת הים, ששירת הים היא שירה שהיא סוג של נבואה, סוג של רוח הקודש, יש בה גם מצד אחד בחינה של הודעה, שירה על הנס שקרה לפורענות של המצרים ולהצלת ישראל, ומצד שני יש בה גם איזה שהם נבואות עתידיות. אבל גם, אז יש פה בנקודה הזאת שלנו, במדרשים, ורש"י גם הביא את חלקם, שלוש פעמים מוזכר או במפורש או ברמז הנושא של המקדש ושירת הים עצמה. הפעם הראשונה זה מה שמופיע בפסוק ב', עוזי וזמרתי אבא אילי לשפוע, זה אילי ואלווהו, אלוהי אבי והרוממנו. אז רש"י הביא, בעצם זה תרגום אונקלוס, זה אומר, על המילה ואנווהו, ואבן אלי בית מקדש. רש"י אומר, דן אלוקאי ואבן אלי מקדשה. כלומר, שהוא מפרש את המילה אנווהו במובן של מקדש. וכך זה גם מופיע במחילתא, במקום. יש כמה פירושים למילה ואנווהו, בכל אופן אעשה לפניו מקדש נאה. בבית המקדש נקרא נווה, כמו שכתוב, ואת נווהו ישמו, או ירושלים נווה שאנן, זה בישעיהו, בירמיהו נווה צדק הר הקודש. יש כמה וכמה פסוקים בישעיהו, בירמיהו ובתהילים שבית המקדש נקרא נווה. ואם כן, אז רואים פה שהנקודה הזאת היא שעם ישראל פה, אולי בתור חלק מהשירה זה לפאר את השם, אז עם ישראל אולי גם מתחייב, אולי גם יודע, שהעובדה שהקדוש ברוך הוא אלוקיו, שזה התחיל כמו שאמרנו מיציאת מצרים, ועכשיו בקריאת ים סוף, כמו שחזל אומרים, זה כלי שראו, הצביעו עליו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יסולקן בן בוזי, או זה כלי, אז ראו שהאלוקות היא התגלתה במדרגה כל כך עליונה, ולכן עם ישראל מתחייב או יודע לעתיד שהוא יבנה לו בית המקדש. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, בהמשך, קצת דברים אולי יותר מפורשים, מה שכתוב, נחית בחסדך המזוג גאלת, נעלת בעוזך אל לבי קודשך. פה זה כבר ממש מופיע, לא אנווהו, כאילו במילה, בתוך המילה של אנווהו, שהפרשנות של נווה זה אחד הפירושים, פה זה מפורש, אל נווה קודשך. כלומר שיציאת מצרים, שהשם מוליך בחסדו את העם שהוא גאל אותו, היא מתוכננת לבניית בית המקדש. כלומר, פה רואים את התוכנית. אם אנחנו הסגרנו את זה כבר, שעדיין המטרות של שלמות מטרת היציאה של ישראל עדיין היא מובלעת. בהתחלה יוצאים לחירות, דיברנו בהבטחה של בסנה, שמשה עדיין לא אמר לישראל, בוא הוציא את אחת הממצאים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אבל דיברנו מה זה תעבדון, תעבדון על ידי מתן תורה, או תעבדון על ידי בניית המשכן. פה זה מפורש אל נווה קודשך, כאשר זה לא רק נווה קודשך במובן של המשכן במדבר, אלא מדברים פה גם על נווה קודשך במובן של המקום שיבנה בארץ ישראל. אבל במדרש כתוב על זה, במחילתא כתוב, שההזכרה השנייה הזאת של בית המקדש, היא לא רק איזושהי תוכנית עתידית מה מטרת היציאה, אלא זה גם מה שנותן למה שבעצם מסייע ליציאה, לקריאת ים סוף עצמה. כך כתוב במחילתא. נעלת באוזך, המחילתא מדבר פה על מכוח מה, איזה ניסים, או מכוח איזושהי מדרגה, עם ישראל זוכה לנס הגדול הזה שיקרא לו הים. אז יש כמה פירושים, מה זה בזכות התורה, שזה עוזך, נעלת באוזך בזכות התורה שהיא נקראת עוז, או בזכות מלכות בדוד, שהיא גם נקראת עוז, מלכות דוד. אל נווה קודשך, אומר הפירש, בזכות בית המקדש, שאין עתידים לבנות, ואין נווה אל המקדש, שנאמר בית נווה הוא שם הוא, ואומר חזה ציון קריאת מעודנו. אז פה מדברים על בזכות, כלומר, באמת זה אחד הפלאים, איזה מדרגה עם ישראל ראוי לה, שמכוחה הוא יהיה כזה במדרגה העליונה שהטבע שמרומז בקריאת הים, שהטבע כולו יקרה עבורו. ואז המחילתא אומרת, ולפי זה, זה הבחינה השנייה שמוזכרת פה המקדש, זה לא רק תוכנית, אלא מכוח העתיד הזה, עם ישראל, העתיד שלו לבנות משכן, הוא זה שעכשיו, כבר מעכשיו יש לו את המדרגה הזאת, המדרגה העליונה הזאת של כוח כזה, של יכולת השראת שכינה, ולכן מכוח זה הוא זכה לכך שהים ייבקע עבורו. זה הבחינה השנייה. הבחינה השלישית היא גם כן כבר יותר מפורשת. מה שמופיע היא לקראת סוף השירה, תביאם ותתאם ובער נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. כן, אז פה כבר מופיע אפילו כבר פעמיים, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. גם החלק הראשון, מי זה ער נחלתך? ער נחלתך זה ארץ ישראל, וער נחלתך זה בית המקדש. במדרש, גם במחילתא בו, מביא כמה וכמה פירושים, מה זה נחלה? שיש כמה דברים שנקראו נחלה. בית המקדש נקרא נחלה, שאמר בער נחלתך. לפי הפירוש הזה, אז תביאם את זה בער נחלתך, מתייחס גם לבית המקדש. יש פה שלוש ביטויים לבית המקדש. אר נחלתך, מכון לשבתך, ומילה מפורשת, מקדש השם. בכל אופן, יש פה שלוש ביטויים שכולם משמעותם לבית המקדש. אז כמובן שזה כבר יותר מדרגה, אולי ביטויים יותר מפורשים, יותר מהותיים, ובחלקם אולי זה גם, זה בא לרמז גם, לא רק על המטרה, כמו שאמרנו, או על המכוח מה עם ישראל זוכה לנס קריאת ים סוף, אלא גם מהי מדרגת המקדש, מהי משמעות המקדש. ואולי זה גם קשור לשלושת השמות. נחלתך, מה שכתוב במחילתא, ארבעה דברים נקראו נחלה, בית המקדש, ארץ ישראל, התורה ועם ישראל, זה שלושה, ארבעה דברים שקוראים נחלה. יבוא, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא ישראל שנקראו נחלה, לארץ ישראל שנקראת נחלה, ובנות בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת נחלה. אבל מה משמעות השם נחלה? איזה ערך גבוה יש למילה נחלה? אז יש בגמרא בבבא בתרא שאומרת שנחלה זה דבר שהוא מבטא נצחיות, הוא דבר שמבטא איזשהו בחינה שאין לה סוף. כלומר, כמו שירושה נקראת נחלה, והתנחלתם אותה, אז נחלה זה מבטא איזשהו חיבור מהמקור אל הסוף. איזשהו חיבור, כמו שמאב לבן זה עובר מהאבות עד לבנים, ככה נחלה זה איזשהו חיבור מהמקור האלוקי עד אלינו. אז נחלה מבטא איזושהי בחינה של נצחיות, של אינסופיות. מכון לשבתך פעלת השם, אז יש פה שתי ביטויים, מכון לשבתך ומקדש. רש"י מביא, בעצם זה גם מחילתא, נקרא את המחילתא שזה מה שרש"י מביא, מכון לשבתך פעלת השם, כיסא של מטה מכוון כנגד כיסא של מעלה. כלומר, המילה מכון, מפרשים אותו, ככה מסביר פה גם המהר"ל, שזה כאילו מלשון מכוון. כלומר, מכון לשבתך פעלת השם. כלומר, יש, על איזה מכון מדברים פה? מכון בשמיים או המכון בארץ. אז לפי רש"י, רש"י מביא את המחילתא הזאת של המכון, בית המקדש מכוון, יש בית המקדש למעלה, רש"י מביא מכון, מקדש של מטה מכוון כנגד כיסא של מעלה. כלומר, אנחנו פה לומדים, דיברנו על זה כבר בעבר, על הנקודה הזאת, שלא רק אנחנו אומרים שיש גם, יש רק הקדוש ברוך הוא בשמיים, הקדוש ברוך הוא שולט על הכל, הוא המקור של הכל, אלא חוץ ממציאותו של השם, יש ממש בית מקדש למעלה. יש ממש בית מקדש, והשם בונה בית מקדש למעלה, והנקודה היא שמקדש של מטה מכוון כנגד מקדש של מעלה, מכוון בין במובן המקומי, כלומר שיש מקדש, מבחינת המיקום, יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, אולי גם בזמן מקדש משה שבנה, האם גם בזמן מקדש משה שגם הלך איתם, אז המשכן, היה משכן השם היה למעלה, לא ברור לי באמת האם גם בזמן שהיה בנדודים, גם היה מכוון כנגד מקדש של מטה. חז"ל אומרים את זה על ירושלים, אבל פה זה אולי, אולי גם פה זה מתייחס לירושלים, שהמכון לשבטך הזה מתייחס לירושלים, ששם השם בנה מקדש מול ירושלים, ולכן כאשר דוד בוחר בירושלים, ושלמה בונה את המקדש בירושלים, הוא לא ממציא משהו חדש, אלא בעצם הוא רק מיישם בארץ מה שכבר נמצא למעלה. יש בזוהר גם כן, מעניין שבזוהר, בדיוק על הפסוק הזה, מביא מצוות לבנות בית המקדש מכוח הפסוק הזה. ויש בזוהר בראיה מהמנה, שזה כנגד המצוות שיש בכל פרשה ופרשה, אז הזוהר היה מקום שיביא את מצוות בניין המקדש בפרשת תרומה, שמה כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כמו שזה במקור ברמב"ם בספר המצוות, זה המקור למצווה, אבל הזוהר מביא פה, בפרשה הזאת, על הפסוק הזה, לבנות את המקדש, הוא מביא, לבנות, אני מצטט קצת בתרגום שלי, לבנות מקדש למטה, כמו בית המקדש למעלה, כמו שנאמר, בכל נשיבתך פעלת השם, שצריך לבנות בית מקדש למטה, ולהתפלל בו תפילה בכל יום, לעבוד את השם, שהרי התפילה נקראת עבודה. כלומר, הזוהר מבין לא רק לבנות מקדש, בפשטות הוא מדבר פה גם על בית כנסת, שחז"ל מכנים בית כנסת כבית מקדש מעט, אבל בזוהר משהו שמבין שיש עניין לבנות מקדש למטה, שזה ודאי עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, אבל גם לבנות מקום למטה, שזה מקום לתפילה, שזה גם נקראת עבודה, וזה גם כנגד, למטה כנגד למעלה. ואותו בית, אני פה ממשיך לקרוא, ואותו בית מקדש צריך לבנות אותו ביופי גדול, ולתקן אותו בכל התיקונים, שהרי בית הכנסת שלמטה הוא קיים כנגד בית הכנסת למעלה. בית המקדש למטה הוא באותו צורה כמו בית המקדש למעלה, שזה זה כנגד זה. ולכן אותו בית מקדש, כל תיקוניו וכל עבודותיו וכל הכלים והשמשים, כולם זה כמו בית המקדש למעלה. המשכן שעשה שלמה במדבר היה בדיוק כמו המשכן למעלה. בית המקדש שבנה שלמה המלך, ששם כבר נחה השכינה, הוא כמו, היה כמו למעלה בכל התיקונים שנצרכים. למעלה, ולכן הייתה למעלה, ולכן הייתה בזה מנוחה למה שהוא היה למטה. כך גם בית כנסת, צריך לעשות אותו בכל התיקונים היפים, שהוא יהיה כמו בצורה העליונה, שהוא יהיה בית תפילה לתקן את כל הקולים, שהתפילה תהיה קיימת. כן, אז מעניין פה שכן, הזוהר מבין שחלק מהותי מהמקדש, זה לא רק לבנות מקדש במובן שיש מקום שמיועד לתכלית של עבודת השם, של עבודת קורבנות, אלא חלק משמעותי שמסביר לנו גם את מעלת המקדש, זה העובדה שהוא מכוון כנגד הלמעלה, זה נותן לזה יותר עליון, אם היינו חושבים שהמקדש זה רק איזושהי יצירה שאנחנו עושים למטה ומכוחה אנחנו מקדשים את הבית ואת המשכן, זה משהו אחד. זה שזה בעצם יש בית מקדש למעלה כבר, מוכן, עם כל התיקונים וכל העבודות, ומה שלמטה הוא מכוון כנגד למעלה, ורק אנחנו עושים למטה מה שכבר נעשה למעלה, ויש כאן איזושהי התחברות בין הלמעלה והלמטה, זה נותן לזה משמעות הרבה יותר עליונה. הקדוש ברוך הוא כאילו מוריד את המשווה, יש פה איזשהו שוויון, שהקדושה שנמצאת כבר למעלה יורדת אלינו. במובן מסוים זה נכון לגבי גם דברים נוספים, כמו שבת, שאנחנו אומרים שהשם שבת למעלה, ונתן לנו את השבת, את השבת שלו הוא נתן לנו, גם את התורה שנקרא השבת פרשת יתרו. התורה היא, יש תורה עליונה, והשם גם נותן לנו אותה למטה, אבל זה לא שזה מתחיל מפה מלמטה, זה הכל, מה שאנחנו עושים למטה זה כנגד מה שכבר קיים למעלה. יש פה גם בהמשך עוד דבר שמלמד על מעלת המקדש, זה מה שרש"י מביא על הפסוק מקדש השם כוננו ידיך, שזה גמרא במסכת כתובות, שכתוב שחביב בית המקדש בכתובות בדף A, העולם נברא ביד אחת, שנאמר אף ידי הזדערת, ומקדש נברא בשתי ידיים. מה המשמעות העמוקה של הרעיון הזה? יש פה במערל, בגור אריה, שמדבר מה העומק של המסבר הזה, אני לא אקרא את כולו, כותב ככה, המאמר הזה יש לו סוד נפלא, בעניין מדרגת בית המקדש, שהוא מיוחד. כמה אתם נמצאים שם באח? אתם נמצאים בישיבה? אתם יושבים שם בחדר הקבוע שלנו? בועז ו...
בועז ו...
אני רואה שם שלושה. מה?
אנחנו פה שלושה, כן, והחדר הקבוע.
יופי, טוב. ברוך השם. טוב, אתם שומרי הגחלת שם בישיבה. יפה. טוב, אתם שומעים טוב, בסדר?
מעולה.
טוב. אני קורא במערל בגור אריה. המאמר הזה שחזל אומרים שבית המקדש נברא בשתי ידיים, אומר המערל, יש כאן סוד נפלא בעניין מדרגת בית המקדש, שהוא מיוחד למדרגה שהיא למעלה משמיים וארץ. ואז הוא כותב פה, כנראה הוא רוצה להגיד שיש פה הרבה סוד במדרש הזה. אני לא אקרא את כולו, זה ארוך. יש עוד לפני כן, אני לא קראתי, שהוא מסביר מה שכתוב מקדש, שם אדנות כוננו ידיך, אז הוא מחלק בהמשך למה שדיברנו מקודם, שיש בית מקדש למעלה, בית מקדש למטה, אז הוא אומר שבית המקדש למעלה נברא בשם יו"ד קי וו"ד קי, מחול לשבתך פעלת השם, זה יו"ד קי וו"ד קי, ומקדש שלמטה, אז השם אדנות, זה בית המקדש שלמטה. יש כאן איזשהו חיבור בין העליונים, שזה יו"ד קי וו"ד קי, ובין התחתונים שזה שם אדנות, זה הוא כותב לפני כן. אחרי זה הוא כותב על המושג של ידיך שזה שתי ידיים, ואז הוא אומר ככה, אבינה קצת בטעם ותבין יותר משכלך. דע, כי השמיים הוא מציאות חלק העולם, ואינו מציאות הכל, אבל הארץ היא משלים מציאות העולם. אין ארץ בלא שמיים, ואין שמיים בלא ארץ. וכך כתוב בבראשית, את השמיים ואת הארץ. פעמים מקדים ארץ לשמיים, דכתיב ביר מסות השם אלוקים ארץ ושמיים, לומר לך ששניהם שקולים, כדאית בפרשת בראשית, כי על ידי שניהם הוא מציאות העולם. השלמות של העולם היא על ידי שניהם ביחד. ואמר הכתוב, כי ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. כמו שהיד שמאל ויד ימין, שניהם הם האדם, ואין יד ימין ולא יד שמאל, ואין יד שמאל ולא יד ימין. כך השמיים והארץ, שניהם ביחד, הם מציאות העולם ושלמותו. רק שיחס הארץ, ייחס הארץ אל השמאל, לפי שהיא לא חשובה במדרגה, והשמיים אל הימין, שהוא יותר חשוב במדרגה. וכמו שהשמיים והארץ מיוחדים לשבטו, כי נכתיב השמיים כסאי וארץ אדום מגלי, כי השמיים והארץ ביחד הם כוללים כל העולם ביחד, והוא יתברך נקרא אלוקי עולם, נקרא, לכך אמר השמיים והארץ כי שם הוא שכינתו, גם כן, כלומר שכינתו של השם נמצאת בשמיים ובארץ בבחינות שונות, שמיים זה כסאי וארץ אדום מגלי, אבל המקדש גדול משמיים וארץ, שהשמיים נברא ביד אחת, שהשמיים הוא חלק, וכן הארץ זה ביד השנייה, זה גם כן חלק דבר, שהיד השמאלי זה חלק, אבל המקדש הוא, הוא נקרא עליו, הוא הכל, המקדש הוא כולל את הכל, בעצמו, כי כמו שהשמיים וארץ ביחד, כל אחד הוא חלק, אבל הביחד שלהם משלימים את הכל, עד שהשם בבח נקרא עליהם השמיים כיסי, אבל בית המקדש כבודו, הנה בבית, ושמו נקרא עליו. פתחתי לך פתח להבין דברי חכמים, בתכלית הדיבור בזה הוא יותר נפלא, וזה פתח להבין מדרגת המקדש. כן, אז המהר"ל מבין פה שהמשמעות הזאת היא מלמדת שבית המקדש זה שלמות של הכל, הוא כולל בתוכו גם את השמיים וגם את הארץ. בעולם המעשי זה שני דברים לחוד, אבל בית המקדש כולל את הכל, את השמיים ואת הארץ. אולי יש בזה גם בחינה מסוימת, מה שמעריך מאוד הנפש החי מצד אחד, והבעל התניא מצד שני, שגם האדם הוא כולל את הכל. האדם עם הנשמה האלוקית שלו, והגוף החומרי שלו, גם הוא כולל את הכל. אם תזכרו, גם דיברנו על זה קצת בסולם, שגם שם המהר"ל אמר בסולם, בחלום של יעקב, שהוא דיבר שבית המקדש נמצא באמצע הסולם, הוא דיבר גם שם שהוא כולל את שתי הבחינות הללו, ככה גם המהר"ל בגור אריה, אמר שם בפרשת ויצא. כן, אז הוא רוצה להגיד שבית המקדש כולל את הכל, בשיא השיאים של השלמות, שיא השיאים של השלמות של השמיים וארץ, זה נמצא בבית המקדש. כן, אחרי זה הוא מדבר אם זה נכון, האם זה רק יהיה בבית המקדש העתידי, השלישי, שיבנה יותר על ידי הקדוש ברוך הוא, או שגם בית המקדש הראשון והשני, זה כבר נושא נוסף. טוב, זה קשור לנקודה הראשונה של ההזכרה של המקדש בשירת הים. בהמשך של הנושא של המקדש, יש כאן אולי, נגיד את זה בקיצור, אנחנו אולי מתקרבים לפורים, זה קשור למלחמת עמלק. אז יש פה נושא אחד שקשור לקורבנות, שלאחר המלחמה הזאת, שהייתה מלחמה מאוד עליונה, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי. כלומר, משה לאחר המלחמה, שבזוהר כתוב שזו מלחמה כל כך קשה, שלכן משה היה צריך להילחם, לעלות לגבעה ולהילחם בשמיים, בעליונים, כנגד הכוחות העליונים שסייעו לעמלק, ויהושע על הארץ להילחם בארץ, אבל זאת הייתה מלחמה שלא הייתה כמוה, כך כתוב בזוהר, מאז ומעולם. ואז משה, בגלל שכזאת מלחמה כל כך הייתה כבדה, בנה המזבח, וקרא למזבח השם ניסי, על שם הנס הגדול הזה של הניצחון הזה של המלחמה במלחמת עמלק. בנוסף לזה, אולי זה קשור על המילה כס, כי יד על כס היא המלחמה על השם בעמלק מדור דור. ידוע המדרש, מה שרש"י גם מביא פה, ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבע בכיסו, להיות במלחמה ואיבה בעמלק עולמית. נשבע השם, למה כס ולא כיסא? נשבע השם שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. וכשימחה שמו יהיה שלם, השם שלם והכיסא שלם. מה זה הכיסא הזה שכתוב כאן? לפי הפשט, כמו שדיברנו מקודם, מכון לשבתך פעלת השם שיש בית מקדש למעלה, זה גם הכיסא הוא למעלה. כמו שאמרנו בפסוק, השמיים כיסאים. הכיסא של השם נמצא בשמיים. אבל גם ירושלים נקראת כיסא. כך מופיע בפעמיים, בירמיהו ג' פסוק י' ז', והייתה ירושלים כיסא השם, ובירמיהו י' ז', כיסא כבוד מרום ראשון מקום מקדשנו. כלומר, הביטוי כיסא מופיע גם על ירושלים וגם על בית המקדש, היא נקראת כיסא. כלומר, כיסא השם, אז אפשר להבין שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, כיסא הוא לא רק בשמיים, אלא ודאי שיש ציפייה שגם המקדש, ירושלים ובית המקדש, הם ישמשו לכיסא השם. וכך כתוב על שלמה, ששלמה מלך כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. כלומר, כאשר שלמה מלך, הוא ישב על כיסא השם. כלומר, מלכות שלמה, מלכות דוד ושלמה, היא, שכמו שמלכות נקראת כיסא המלכות, היא ביטוי לכיסא השם שנמצא כאן בתחתונים. ולכן דוד, שקשור לירושלים, וירושלים בבית המקדש, הם כיסא השם שנמצא כאן בארץ. אז כשנאמר פה אין הכיסא שלם, אז אולי זה לא רק מתייחס רק לכיסא השמיימי, אלא גם לכיסא השם שירד ויהיה בארץ כאשר תיבנה מלכות בדוד. יש גם עוד מדרש כזה, יש פסיקתא, שכתוב שם את זה בסגנון אחר, הפסיקתא אומרת ככה, אתם לא רואים אותי עכשיו או שרואים אותי? בכל אופן, הפסיקתא כתוב, אתם איתי?
כן, כן.
אני קורא פשוט מהפסיקתא, יש שם כמה פירושים לכיסא השם, אז שם כתוב, כי יד, אמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שפשט ידיו של המלך בכיסו של הקדוש ברוך הוא, מה הכוון הכיסו של הקדוש ברוך הוא? בירושלים, שירושלים נקראת כיסא השם, מיד הוא נעקר מן העולם. כלומר, מדברים פה על כך שכאשר יהיה איזשהו מצב כנראה שהמלאק יפשוט את ידו על ירושלים, וזה יגרום לכך שהוא יעקר מן העולם. כלומר, יד מתייחס שכאשר המלאק יפשוט את ידו על ירושלים, זה כבר יהיה שיא השיאים שיגרום לכך שהוא יאבד מן העולם. בכל אופן, גם שם מתייחסים גם לביטוי כיסא במובן הזה של ירושלים. כידוע, אנחנו היום, המאבק הגדול שלנו זה על ירושלים. הערבים כל הזמן אומרים לנו את זה. יש להם אינתיפאדת אל הקצה, מאבק על אל הקצה. כל הזמן הם מזכירים לנו שעיקר העיקרים של מטרת הגאולה, אם דיברנו בשירת הים, שם ישראל כל הזמן מדבר על בית המקדש, וגם עיקר היות שלנו זה המקדש, זה ירושלים. אם אנחנו שוכחים, אז באים הערבים ומזכירים לנו את זה, שזה האמת, שם נמצאת העיקר. אז יכול להיות שהערבים אולי גם הם אלו שאולי מייצגים כיום סוג מסוים של המלך שפושט את ידו על ירושלים, שאולי זה גם יגיע הזמן שזה מה שיגרום למחייה הגדולה. כן, כידוע שאחד התנאים והגמרא בסנהדרין אומרת ששלוש מצוות נתבעו ישראל למלות מלך, להכריע את זרעו של המלך ולבנות את בית המקדש. מרחתת זרעו של המלך היא סוג של הכנה, אולי אפילו תנאי, לפני בניין המקדש. ולכן, כביכול, אי אפשר לבנות את המקדש כל זמן שיש את המלך, שהוא מהווה איזשהו חיסרון גדול בעולם, מבחינת היחס לקדוש ברוך הוא, לאמונה. לכן צריך להשמיד את המלך, שזה להשמיד את מי שנגד השם, לפני שבונים את המקדש, שהוא סוג של שלמות של עבודת השם. טוב, כל זה קשור לפרשת בשלח. זה היה צריך להיות שבוע שעבר. נשאר לנו זמן קצר לפרשת יתרו. אז ביתרו אולי יש שלוש עניינים. עיקר פרשת יתרו זה אכן מתן תורה, אבל יש אולי שלוש עניינים שקשורים למקדש, לקורבנות. נקודה ראשונה זה הקורבנות של יתרו. כשיתרו מגיע, אחרי שמספרים לו את כל מה שעשה השם לפרעה, למצרים, ואז יתרו עושה סעודה, אבל לא סתם סעודה, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. אני לא זוכר, נדמה לי שהבאנו את זה בשיעור שעבר, על בהקשר של דיברנו על מהות קורבן פסח, הזכרנו את המחלוקת בין התנאים, האם בני נוח מקריבים רק עולה או גם שלמים. אז אחד המקורות זה הפסוק הזה, שמפה הגמרא מביאה מקור, שעולה וזבחים, זבחים זה נקרא בדרך כלל שלמים, אז מפה הגמרא מביאה ראיה ששלמים, שמקריבים שלמים עוד לפני מתן תורה, אלא שהגמרא תולה את זה במחלוקת, האם למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בא או אחר מתן תורה בא. ואז לפי מי שאומר שיתרו אחר מתן תורה בא, אז מסבירים את הפסוק הזה שהשלמים האלה זה היה לאחר מתן תורה. ולפי מי שאומר שזה לפני מתן תורה, אז הוא הולך בשיטה של התנא שסובר שאפשר לקריב שלמים בני נוח גם לפני מתן תורה. ככה הגמרא מחלק. כן, בכל אופן אנחנו רואים פה שיש פה איזשהו קורבן, לא רק קורבן, יש פה עולה ושלמים, שיתרו שרוצה לברך את השם, רוצה להודות להשם, יתרו גם מלמד אותנו ברוך השם שרציל אתכם יד מצרים, בשאילתות לומד מהפסוק הזה כמה שיש חובה להודות להשם על ניסים, מה שיתרו אומר, ברוך השם שרציל אתכם זה סוג של הודעה וברכה לאחר ניסים, אבל בכל אופן יתרו לא רק מברך בדיבור בלבד, אלא הוא עושה סעודה גדולה, וכל זקני ישראל יושבים איתו, עם אהרון, עם משה ועם אהרון, לאכול לחם לפני האלוקים. כלומר, יש פה איזשהו מצב מאוד גבוה, של סעודה גבוהה שמשולבת בקורבנות. נקודה שנייה, שקשורה לקורבן, לקורבנות, זה סוף הפרשה. סוף פרשת יתרו. שזה מעניין, לאחר כל מתן תורה, לאחר עשרת הדיברות, לאחר שהתורה מתארת את המדרגה הגבוהה, וכל העם רואים את הקולות, וירא עמנו ועמדו מרחוק, דבר אתה איתנו ונשמע, ואל דיבר, דיברנו עמנו אלוקים פן עמות, וכולי, בהמשך, ויאמר השם אל משה, סוף פרשת יתרו, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, או שלא תגלה ערוותך עליו. זה מעניין, אפילו קצת אפילו קשה, מה פתאום מיד לאחר מעמד הר סיני, אז התורה, הציווי האלוקי, מפרט איזה שהם דינים ספציפיים בדיני בניית מזבחות, מזבח אדמה, מזבח אבנים, איסור גזית, איסור לעלות במעלות, מה העניין פה להתעסק דווקא במזבח? הרי בהמשך פרשת תרומה תצווה, שמה זה כל דיני המשכן, ושם כלול בזה גם דיני המזבח. מה פתאום פה זה מופיע בהקשר הזה? שאלת קשה. אז אולי זה קשור לפסוק הפתיחה של הפרשה, של הקטע הזה. הפתיחה של זה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ולכן לא תעשו נטי אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם. זה הפתיחה. כלומר, הפתיחה הזאת היא, היא המשך לדיבר הראשון והשני של המדרגה העליונה של גילוי האלוקות שעם ישראל זוכה לה, וזה גם מדרגה גבוהה של מעמד הר סיני, כלומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כלומר, אתם ראיתם, כמו שמופיע, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. אתם ראיתם בעיניכם, כמו שחז"ל אומרים, שכל עם ישראל זכה לשמוע אנוכי ואלוהי לך מפי הגבורה שמענו. כל עם ישראל זכה למדרגה, כמו שכתוב לפני, בכל העם רואים את הקולות. כל עם ישראל זכה לשמוע דבר אלוקים. כולם רואים במדרגת נביאים, היה פה נס גדול. אבל מצד שני, אתם ראיתם, אבל ראיתם גם שאני דיברתי איתכם מן השמיים. כלומר, הדיבור הזה היה אלוקי, עליון. כלומר, אתם לא ראיתם שום דמות שלי, הקדוש ברוך הוא, הוא אין לו גוף ואין לו שום דמות הגוף ואין לו שום דמיון. כלומר, אתם לא יכולים אפילו לדמיין אותי. אני מעל תמונה. הביטוי מן השמיים דיברתי עמכם, ודאי מלמד על כך שהאלוקות שעם ישראל נדבק בה, היא עילאית מכל בחינה שאפשר להשיג אותה בכלל. לכן זה שמיימי. זה האלוקות הנבדלת, זה האלוקות העליונה. ולכן מזה מגיעה הזרה הגדולה. לא תעשו נטי אלוקי כזה ואלוקי זהב. כלומר, אם תרצו להסתייע באיזה שהם דברים, כמו שמסברים פה בעריכות המפרשים, גם הרמב"ן בעריכות, מה זה אלוקי כזה ואלוקי זהב, האם תרצו איזשהו אמצעי להתקרב אליי על ידי, כיוון שקשה להידבק במדרגה רוחנית כל כך עליונה, אז אולי אתם תרצו לעשות איזה שהם דברים בארץ, על ידי כסף וזהב, גם אם לא תאמינו בהם שיש להם כוחות עצמיים, אבל אולי תרצו להשתמש בכל מיני אמצעים, בכל מיני גורמים, שיסייעו לכם לדמיין אותי, אלוקי כסף ואלוקי זהב, כיוון שזה קשה מאוד, זה אפילו מסוכן, כמו שנראה בהמשך פרשת כתיסה, חטא העגל, שזה נבע מזה שאנשים מרוב רצון להתחבר לרוחניות עליונה, וזה קשה מאוד, אז רצו משהו מוחשי כדי לאחוז בו, כמו שכך מסביר הכוזרי את הדבר שממנו נבח את העגל. ולכן העזרה הגדולה, ראיתם שהשמיים דיברתי לכם, לא ראיתם שום תמונה, שום צל, שום דבר, ולכן אל תעשו איתי, אפילו כמו שאמר, אל תעשו איתי, מדגיש פה גם הרמב"ן וגם הנציב, אפילו אם לא תלקחו, תעשו אלוקי כסף שתאמינו שהם יש להם כוח עצמאי, אפילו אם תרצו לעשות איתי, כלומר שתאמינו שאני העליון, ותעשו לי איזה שהם עבודה, מה שנקרא עבודה בשיתוף, שמישהו אחד יהיה אמצעי ביני וביניכם, גם זה אסור. אתם יכולים כמובן לא לפנות, כמו הנציב פה כותב, אפשר לפעמים לפנות במצב של חטא, לפנות למישהו שיסייע לנו להיות מליץ יושר, אבל אל תעשו איזה תמונה, אל תעשו פסל, אל תעשו משהו קבוע. זה היסוד של העזרה, ואם זה הפתיחה של הפרשה פה, שהיא המשך של המעמד הגדול של מעמד הר סיני, לכן כל הסוגיה של המזבח היא קשורה לזה. כלומר, אם תרצה להידבק בי, כמו שאמרנו, אלוקי כסף, אלוקי זהב, כל מיני אמצעים אתם לא יכולים. מה אתם כן יכולים? מזבח, מזבח. יש לכם את האמצעי של עבודת המזבחות. אתם צריכים לבנות מזבח, לעבוד את עבודת הקורבנות, ולידי עבודת הקורבנות שנמצאים במזבח על ידי הקורבנות, ככה תוכלו להידבק בי. כלומר, זה בא ללמד אותנו בעצם גם שהמזבח זה איזשהו קונטרה לנקודה של הרצון להידבק באלוקות הנבדלת, שאין לה שום אחיזה, אבל אם תרצה להידבק בעליונים, אז יש לך אפשרות, שכבר כמו שהזכרנו, היא כבר התחילה עוד מזמן אדם הראשון, אבל עכשיו שאתם עם ישראל, ואתם דווקא כן זוכים לגילויים אלוקיים עליונים, שאף אחד לא זכה עוד קודם, על ידי יציאת מצרים, קריאת ים סוף ומתן תורה, אז אתם תרצו להידבק בי, זה על ידי המזבח, על ידי עבודת הקורבנות, על ידי עבודת הקורבנות, על ידי עבודת המזבח, אז תזכה להידבק בי. ואז מה שמופיע פה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כלומר, תבנה מזבח, ואז, יש כמה מפרשים, מה זה אזכיר? אזכיר הכוונה שהקדוש ברוך הוא, או שאזכיר זה איזשהו פיתוי שאתה תזכיר את שמי. פשוט הפסוק זה אזכיר הכוונה שהשם, כמו שמופיע בפרשת ראה, במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שזה כמובן בבית המקדש או בשילו, אבל בכל מקום אשר אני, אתה תבנה מזבח ואני אשרה את שכינתי שם, אני אבוא אליך ואני אברך אותך. אתה לא תצטרך לעשות לי כל מיני אמצעים אחרים, יש לך מזבח בעבודת הקורבנות, זה מה שיסייע לך להידבק בשמי. כלומר, יש פה איזושהי גם עזרה וגם עצה איך להידבק ברוחניות הצרופה של האלוקות הנבדלת. ולכן יש פה את הדיונים על מזבח אדמה, מזבח אבים, מזבח אבנים, חרבך ענפת, כלומר, יש פה הדרכות, אתה רוצה להידבק בעליונים, גם למזבח גם מזבח יש דינים, איך לעשות, יש דינים, צריך מזבח אדמה, שצריך להתחבר לאדמה, לא להתנתק מהאדמה. אם אתה בונה מזבח אבנים, צריך להיזהר, לא, 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 לא בלי, בלי ברזל, בלי חרב, כיוון שהחרב הוא עוצר. כלומר, יש פה איזשהו, אם אתה רוצה לדבק בי, יש דינים, איך תבנה מזבח, איך תעשה מזבח כזה, שעל ידי זה תוכל להידבק בעליונים, כאשר הסוף של הפרשה, גם לא תעלה במעלות, כי לא תגלה רבתך. אתה צריך למודע לאנושיות שלך. אתה בן אדם, יש לך אנושיות, יש לך גוף. יש לך גוף, יש לך לפעמים בגוף הזה, יש ערווה, יש דברים תחתוניים. אתה לא יכול לעלות על האלוקות, לעלות לאלוקות עם דברים גופניים. אתה צריך לזכך את עצמך כדי שתזכה לדבק באלוקות הנבדלת. לכן כל זה קשור לפרשה הזאת של הפתיחה לכל, להמשך של מתן תורה. כן, אז זה גם קשור למה שדיברנו, שבית המקדש, ופה מדגישים דווקא את הנקודה, לא שלה, דווקא של המקומות הפנימיים במקדש, שזה הקודש, ששם נמצאת המנורה והשולחן, וקודש הקודשים, שם נמצאת, שם נמצאת הארון. פה מדברים על המזבח. כלומר, המזבח הוא מלמד אותנו על מעלתו של המזבח, שהוא האמצעי שהשם אומר לנו איך להידבק באלוקות הנבדלת, ולא להיכשל באיזה שהם בניית דברים שיגרמו להפרדה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא במדרגה הגדולה שזכינו. זה קשור לנקודה השנייה. הנקודה השלישית שקשורה, זה לא בפרשת יתרו, זה בפרשת דווקא משפטים. אבל זה, אמנם זה מופיע בפרשת משפטים, אבל זה דבר שקרה לפני מתן תורה. אז זה נראה בקיצור, לא יודע אם מדבר על זה בפרשת משפטים. בסוף פרשת משפטים מוזכר ש בישלח את נערי בני, שמשה בנה מזבח תחת ההר, 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, ואז שלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, כלומר יש פה גם עולות וגם שלמים, ואז משה לוקח חצי דם ושם בהגנות, חצי דם זרק על המזבח, ואז קראת ברית, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל השם דיבר השם נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. יש פה איזשהו סוג של קורבנות שמטרתם ברית. כלומר, יש קורבנות שמטרתם ברית בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, שזה קשור לתורה. זה המשך של מתן תורה. הגמרא במסכת כריתות, בדף ט', שזה חלק מתהליך הגירות. כלומר, עם ישראל עבר תהליך של גירות. מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת אדם, אף הם מזה לומדים לגבי גר, ככם כגר. הגר שהוא רוצה להיכנס לעם ישראל, אנחנו עושים עכשיו בציבוריות בפרשיית הגירות, איך נכנסים לעם ישראל. הגר כדי להיכנס לעם ישראל לא ייכנס לברית. איזה ברית? הכוונה ברית הקדושה, ברית התורה, אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. איפה הייתה מילה? אז הגמרא פה מיד מפרטת, שמילה הייתה במצרים, כשיצאו ממצרים, לפני שהקריבו קורבן פסח, היו צריכים למול לפני קורבן פסח. טבילה הייתה שכיוון שיזו עליהם את הדם, היו זקוקים לאין הזעה בלא טבילה. אם יזו את הדם, לפני ככן צריך לטבול. או שהרמב"ם מביא בהלכות יסורי ביאה, שלפני שבמתן תורה כתוב בחיפשו סמלותם, אז חיפשו סמלותם זה הכוונה טבילה, וההרצאת דמים, תכתיבה ישלח את נערי בני ישראל, והקורבן שזה הרצאת דמים, וכמו שכתוב גם במסכת שבת בדף פחת, שבנו מזבח בחמישי, יום חמישי שלפני השבת, שניתנה תורה. אז זה, יש לנו הרבה סוגים של קורבנות, אז הקורבן הזה, אם דיברנו בשבוע, בפעם שעברה לפני שבועיים, על הייחודיות של קורבן פסח. איזה סוג קורבן זה? זה קורבן מיוחד, כמו שהזכרנו, פסח מצרים זה בכלל מיוחד, גם פסח דורות זה קורבן מיוחד. פה אנחנו מוצאים עוד קורבן מיוחד, קורבן של גירות, קורבן שכל מטרתו היא איך להיכנס לברית הקדושה, ופה זה אפילו פי כמה וכמה, זה עוד לפני שיש עם ישראל, יש מציאות של קדושת ישראל, יש כבר קדושת ישראל, היה כבר קדושת ישראל, כמו שאמרנו, היא מתחילה אולי כבר מאברהם אבינו, עם ישראל במצרים, גם השם כבר בוחר בו, בני בחורי ישראל, יציאת מצרים, אבל עדיין צריך להיכנס לברית התורה, ברית התורה שהיא שלב נוסף בבחירת ישראל, והיא השלב הסופי שקובע את החותם על קדושת ישראל, שזה ישראל ותורה חד הוא, אז כדי להיכנס לברית היו צריכים מילה, טבילה והרצאת דמים. אז כל הקורבן הזה, שאומנם כמו שאמרתי הוא מופיע בסוף משפטים, אבל רש"י שם כותב, וכך פה גם במחילת הכותבים, שכל זה היה לפני מתן תורה, זה היה אפילו הכנה לתורה, הקורבן הזה זה קורבן שכל מטרתו היא איך, עוד לפני שיש בכלל תורה, התורה עוד לא ניתנה, אבל זה תנאי לתורה, לפני שהתורה ניתנה היה צריך סוג של קורבן כדי להכשיר אותנו לקבל את התורה, כדי להכשיר אותנו לקבל את ברית התורה, בשביל להכשיר אותנו לקבל את ברית התורה במעמד הר סיני, היה צריך את המילה, את התבילה ואת הקורבן הזה, שזה קורבן כדי להכשיר, כלומר, יש קורבנות לכפרה, כמו שדיברנו, יש עולה, שלמים, יש קורבנות להכשר, קורבן כדי להכשיר אותנו להיות ראויים לקדושת התורה. זה הקורבן הזה של מה שמופיע בסוף משפטים, שהוא היה מעולה ושלמים, אבל זה קורבן של הכשר. יש כל מיני קורבנות שהן קורבנות של הכשר, כמו קורבן של מצורע וקורבן של יולדת, שהם לא ראויים להיכנס למקדש עד שהם לא יביאו קורבן, בלשון הגמרא זה נקרא מחוסרי כפרה, שהם לא יכולים להיכנס לקדושה עד שלא יביאו קורבן כדי שיחשו אותם להיכנס למקדש. זה עוד סוג של הקורבן הזה, קורבן של גירות, הוא קורבן של סוג של הכשר. טוב, אז אנחנו מצאנו פה, כמו שאמרנו, דיברנו בפעם שעברה על קורבן פסח, שזה קורבן שהיה, קראנו לזה קורבן קבלת עול מלכות שמיים, קורבן הגאולה, קורבן ופה אנחנו מוצאים עוד קורבן שבעצם הוא עכשיו, אם פסח היה קורבן שמטרתו הייתה איך שנהיה, נצא ממצרים, שנהיה בבחינת עם ישראל היוצא ממצרים, פה אנחנו מוצאים את סוג של קורבן שמטרתו איך לקבל לנו את המדרגה העליונה יותר של מדרגת התורה. אנחנו נראה עוד בעזרת השם גם במשכן, כל קורבנות המילואים זה גם סוג של קורבנות של הכשר, איך להשרות שכינה, זה עוד שלב, שלב שלישי בשלב של בניית קדושת ישראל.